עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103 FM
ו-3 FM, 104.5 FM, יום שישי, שלוש פעמים כי טוב, פעמיים כי טוב, השעה היא 1:06 כמעט, כאן רפי קרסו על המיקרופון, ואיתי עורך התוכנית אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל יעל טלמן, אחראי לשידור ב-103 FM הוא איציק אהרון, וב-104.5 FM סער בן חמו, והטלפונים שלנו 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, למי שרוצה לעלות לשידור, וניתן לשלוח הודעות וואטסאפ עם שאלות או הערות או הגיגים ל-054-70-103-70. הודעות וואטסאפ ל-054-70-103-70. זהו, אנחנו מסתובבים בעיר ושכחנו שאי פעם הייתה איזושהי תופעה שנקראת קורונה. המקומות מלאים, במסעדות אי אפשר להשיג מקום. שבוע הספר אנשים חוגגים אחד על השני, על השלישי, על הרביעי. רק להזכיר לכם שעד היום, ברוך השם לא אצלנו, ברוך השם לא אצלנו, כמו שאומרים, טפו טפו טפו, למעלה מ-4 מיליון איש נפטרו מהמחלה האיומה הזאת. אגב, 4 מיליון איש, ששני מיליון מתוך הארבעה, רק בחמשת החודשים האחרונים, כלומר ממש לאחרונה. אמנם זה לא אצלנו, ברוך השם, אבל זה בארצות הברית, וזה ברוסיה, וזה בהודו, וזה בדרום אמריקה. כלומר, גם מדינות עם רפואה פחות או יותר סבירה כמו ארצות הברית, גם שם המספרים היו מאוד מאוד גדולים. אבל אנחנו התברכנו במרכאות כפולות ומכופלות בתחלואת חורף. בגלל שהלכנו עם מסכות, כל הווירוסים של החורף חיכו, הם לא הלכו לישון. הם חיכו לנו מעבר לפינה, ועכשיו הם תוקפים אותנו. ויש הרבה אנשים עם שפעות, בעיקר שפעות של דרכי הנשימה העליונות, מה שמאוד מאוד אופייני לחורף. ישנם התקמה ששמעתי אתמול בתקשורת, למעלה מ-27 ילדים בטיפולי נמרץ בבתי החולים השונים בארץ, עם בעיות נשימתיות קשות בגלל הווירוסים הנשימתיים. כלומר, הורדנו מסכות, התקהלנו, חזרנו לבית הספר, חזרנו לבתי קולנוע, חזרנו להופעות, והמחלות חוזרות. אז יכול מאוד להיות שאם אתם הולכים בכל זאת למקום שמתקהלים בהם רבים, כדאי לחשוב בכל זאת ללכת עם מסכה. ויכול מאוד להיות שאני אאמץ לי את השיטה מדי פעם בהתקהלויות גדולות, אם אני דבוק לאנשים אחרים לעטות מסכות, למרות שלא מוכרחים. אוקיי, זהו, מה אני אגיד לכם? שבוע עבר, פוליטיקה חדשה, מדינה חדשה, ממשלה חדשה. מה שאנחנו יכולים לאחל לעצמנו זה רק לקוות לטוב. ואני חושב שאני מקווה לפחות שיהיה טוב. אנחנו נתחיל בתוכנית שלנו, ובואו נתחיל ונשאל מי איתנו על הקו. הלו.
שלום, צהריים טובים, דוקטור פרס.
צהריים מצוינים.
פרופסור פרס.
כן, זה משנה.
שמי צביה, ואני בת 62.
כן.
ויש לי איזושהי בעיה. אני זוכרת שבזמנו, אני כמעט כל יום שישי שומעת את התוכניות שלך, דיברת על הנושא של דורבן בעקב כף הרגל.
נכון.
רק אז לא התעניינתי במיוחד, כי זה לא נגע לי. כן. אבל היום, לפחות מלפני חודש וחצי בערך, אני ממש ממש סובלת מזה.
מה שנקרא,
מדורבנת. ממש ככה. קשה לי לקום בבוקר, אבל אחרי הליכה של 5 דקות, על קצות האצבעות, איכשהו זה מסתדר.
כן.
זהו, מי מטפל בזה? לאיזה רופא אני צריכה לפנות? איזה טיפול מתאים? גם לא אכפת לי לשמוע על משהו בנושא רפואה משלימה, אם זה עוזר.
תראי, אז כך, יש חילוקי דעות בין המומחים. קודם כל, מי שמטפל בזה זה אורתופד. ואם נדייק יותר, אורתופד של כף רגל. כן, ישנם אורתופדים שמיוחדים לכף רגל.
אוקיי, כי הייתי אצל הזאת אורתופד והוא לא... אורתופד כנראה אוניברסלי על הכל, ואז הוא אמר לי, אין מה לעשות, תקחי כדורים. הוא נתן לי איזה סוג של כדורים לדלקת, ופשוט הרגשתי אחרי הכדור הראשון רע מאוד.
בואי תראי, יש אורתופדים שמומחים לכף רגל. עכשיו, okay. הרבה מאוד רופאים מתמצאים בתחום, כי התחום שמה שנקרא בשפה המקצועית פלנטר פסאיטיס, דלקת של הגיד או הפסיה שנמצאת בכף הרגל ומתחברת לקרסול,
okay.
היא תופעה מאוד מאוד מוכרת ומאוד מאוד שכיחה. עכשיו, היא קוראת יותר אצל האנשים עם עודף משקל, היא קוראת יותר אצל האנשים שעובדים בעמידה, אבל היא קוראת גם אצל אנשים רזים שעובדים בישיבה. אז אין ממש מכנה משותף. עכשיו, יש כמה דברים שאפשר לעשות. יש מדרסים מיוחדים, או עקבים מיוחדים, שבדרך כלל האזור של מרכז כף הרגל, של מרכז הקרסול, העקב, הוא עשוי מג'ל, מפלסטיק שהוא חלחל, והוא רך. כלומר, שהדריכה נעשית רק בהיקף של הקרסול, של העקב, סליחה, של העקב, ולא ממש על כל העקב.
כן, ומעבירים את זה כאילו מנעל לנעל, או שזה בנעל ספציפי?
כן, מעבירים את זה מנעל לנעל, לא, לא, זה פשוט, זה ספידה כזאת, כמו ספידה רק לעקב, שאפשר להעביר אותה, אפשר לרכוש אותה גם לדעתי, בכל בתי מרקחת והפארמים הרגילים, לא צריך חנויות מיוחדות לאורתופדיה או דברים כאלה, למרות שוודאי בחנויות לאורתופדיה ישנם הספידות האלה. זה דבר אחד. דבר שני, יש כאלה שאומרים לא לדרוך, אני אומר לדרוך כמה שיותר. כי הדריכה כמה שיותר מפרקת את ההסתיידויות שלפעמים קיימות בחיבור לעקב. עכשיו, הדבר נקרא דורבן, כי לפעמים בצילומי רנטגן, אותו חיבור לעקב נראה כמו שפיץ, נראה כמו מחט של דורבן, לכן כמו קוץ, לכן זה נקרא דורבן. אבל השם האמיתי הוא פלנטר פסאיטיס. עכשיו, יש טיפולים שהם יעילים לחלק גדול מהאנשים בגלי הלם.
גלי הלם?
גלי הלם. גלי אלם נותנים בום 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 בום, פליקים בכף הרגל, ומפרקים הסתיידויות אם ישנם, ועוזרים להרבה מאוד מטופלים.
אפשר לבקש את זה דרך קופת חולים?
כן, יש בזה בחלק ממכונים פיזיקליים של קופת חולים, ולדעתי יש קופות חולים שמשתתפות, שהביטוחים המשלימים משתתפים בהוצאות של טיפול בגלי הלם, זה צריכים לברר עם הקופה, עם כל קופה ועם מה שעושים או לא עושים. עכשיו, מה קורה למעשה? קורה שכשאת הולכת כל הזמן, זה משתפר. את הולכת לישון בלילה. עכשיו, אם תשימי לב, כשאת הולכת ודורכת, הזווית שבין כף הרגל לשוק היא 90 כן. מעלות, נכון?
כן, אוקיי, כן.
כשאת עומדת, הזווית כן. שבין כף הרגל לשוק היא 90 מעלות.
90 מעלות, נכון.
כשאת ישנה, הרגל צונחת טיפה קדימה, והזווית נכון. היא 45 מעלות.
נכון.
ואז את ישנה 6, 7, 8 שעות, כל אחד עם המזל שלו, וחלק מהסיבים מתחילים להגליד, המקום מתחיל להירפא. להתרפא, סליחה. מתחיל להתרפא. אבל ברגע שאת שוב עומדת על הרגל, את שוב קורעת חלק מהסיבים שהתחילו להחלים, ולכן נוצר כאב מחודש, שהוא בעיקר בדקות הראשונות, עד שאת הולכת והמקום נרגע. עכשיו, יש אפשרות לפעמים, אורתופדים של כף רגל, לפעמים יכולים להזריק למקום דברים כמו קורטיזון, יש אפשרות להזריק למקום עדיין, רחוק מהגיד, דברים נוספים כמו ארניקה, או כמו תרופות אחרות שהן יותר טבעיות, מי שיודע לעשות את זה, יש טיפולים מטיפולים שונים, אבל הטיפול הקלאסי, האוניברסלי, זה אותה ספידה, אותו עקב מפלסטיק, או מחומר שהוא בולם זעזועים, שההיקף שלו, הדריכה היא על ההיקף, ואז את לא דורכת על הנקודה האמצעית, שלחץ עליה גורם לפרובוקציה של כאב. אורתופד של כף רגל, זה הכתוב, זו הכתובת. מה?
הבנתי, ואם אני משתמשת בספידה הזאת, זה מקל, או שזה גם מרפא?
זה מקל, עכשיו, הדבר חולף גם לבד. אבל לוקח הרבה יותר זמן.
זו הייתה השאלה השנייה שלי.
כן, כן. זה אבל לוקח הרבה יותר זמן, אז צריך סבלנות, בסוף זה עובר.
אתה אומר שזה כמו שזה בא, ככה זה גם יכול להיעלם.
כן, אבל זה לוקח הרבה יותר זמן. עכשיו, כן, יש כן. גם טיפול בסד, את יודעת, ברגע, יש אנשים ששמים ברגל סד שמחזיק את הרגל גם בשינה, ב-90 מעלות שבין כף הרגל לשוק. ואז כשזה מתחיל להגליד, כשהפצע מתחיל, כשהגיד מתחיל להתאושש, הוא מתאושש ב-90 מעלות, ואז כשאת עומדת, את עומדת על 90 מעלות, אז זה כואב פחות. אבל ללכת עם סד, לישון בלילה עם סד שמחזיק לך את הרגל, זה קצת ציפור.
נכון. עכשיו, אפשר לעשות הליכות במצב כזה?
בוודאי. לא, בוודאי.
כי גם כשאני עושה הליכות, זה כואב לי.
זה כואב לך, אבל אחר כך זה משתפר. תראי, אני בעד, בעצם העובדה שטיפול בגלי הלם עוזר לאחוז גדול של האנשים, זה כבר אומר לי שהפעלה של המקום היא טובה. היא גם גורמת לשיפור זרימת דם, לחילוף חומרים במקום, היא טובה. אם הכאבים הם איומים, אז את כמובן לא יכולה ללכת, אבל...
זה לא כאבים בלתי נסבלים.
רוב הכאבים הם בהתחלה.
נכון, אבל זה לא כאבים בלתי נסבלים, אני יכולה לסבול את הכאב הזה, אבל זה כזה מציק, ופתאום אני מוצאת עצמי, כבר לא כמו שהייתי פעם.
כן, נו טוב, תקשיבי. אף אחד מאיתנו לא כמו שהיה פעם.
נכון, נכון.
אני פעם הייתי 3.2 קילו.
כן, גם אני.
טוב, צביה.
יופי, תודה רבה רבה.
כל טוב, תרגישי טוב.
תודה.
תרגישי טוב.
ביי, תודה.
ומי איתנו על הקו? הלו. הלו?
שלום.
וברכה.
מדבר דוד.
כן,
שלום דוד. פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
אני הייתי אצל אורולוג בעקבות עלייה של ה-PSA. אני בן 74.
כן.
אני הייתי אצל אורולוג בעקבות עלייה ב-PSA.
לכמה הוא עלה?
אני לא זוכר, אבל זה היה קצת יותר גבוה מהרגיל.
הרגיל זה עד 4, וגם מה שחשוב...
אז נדמה לי שזה היה 4 פסיק משהו.
עכשיו, גם מה שחשוב זה לא רק מה הרגיל, מה הבדיקה, אלא כמה, מה מהירות העלייה מהבדיקה הקודמת.
אז אני לא זוכר. אבל למרות זאת, הרופא בדק אותי בדיקה
ידנית, הכניס אצבע, כמו שאומרים, כן.
והפרוסטטה הייתה גבוהה, והוא החליט שאני צריך לעשות בדיקת דם שנקראת 4K.
כן.
4K לבדיקה של ארבעת, וזה נעשה בארצות הברית.
כן.
ועשיתי את הבדיקה, הבדיקה חזרה, והראתה שיש 21% סיכוי כאילו לסרטן ההרמונית. ואז
הלכתי... כלומר, הבדיקה לא קידמה אותך הרבה.
לא קידמה אותי הרבה, וגם לא קידמה אותו הרבה. אז הוא שלח אותי ל-MRI.
כן.
וה-MRI היה תקין.
אוקיי, אז כן, תהיה
ה-MRI במעקב. היה תקין.
אז תהיה בקש.
ואז... מה?
אני מקשיב, סליחה דוד, אני איתך.
כן, ואז הוא נתן לי את התרופה דאודארט.
דאודארט, כן.
דאודארט. התרופה הזאת לקחתי אותה במשך 3 חודשים, ואז לפתע פתאום יש לי כאבים בשתי הפתמות, שאני נוגע ממש בפתמה.
יכול להיות.
וזה נמשך כבר 3 חודשים,
תחליף את התרופה ותפסיק.
לא, אני הפסקתי אותה לגמרי, אני חזרתי לקסטרל.
קסטרל XR של 10 מיליגרם?
כן, השאלה אם זה עושה את אותה פעולה.
לא, בדרך כלל לא.
לא. אז אני אגיד לך את האמת, אני גם מוותר על זה.
לא, אל תוותר.
לא?
לא, איכות חיים, כמה פעמים אתה קם בלילה לתת שתן?
לא, לא קם בכלל.
לא קם
בלי
בכלל.
כדור אני לא קם בכלל, לא?
לא, בלי כדור אתה לא קם, אז למה אתה לוקח
בלי
כדור?
בלי כדור, זה מה שאני אומר, לכן הפסקתי.
לא, אם אין כסימן,
לפני שקיבלתי את התרופות, אני הייתי קם פעמיים, לפעמים 3, ועכשיו אני לא יודע, משום מה, אני לא קם אפילו פעם אחת.
אז יכול להיות שישנה עוד השפעה של התרופה, למרות שעברו 3 חודשים. תשמע, אם אתה לא קם אפילו פעם אחת, תראה, יש פה כמה דברים. קודם כל, אנחנו ממליצים לאנשים לנסות לסיים את משטר, לשתות הרבה, אבל לשתות עד 6:00 בערב.
כן.
ואז אם אתה לא שותה ב3-4 שעות לפני שאתה הולך לישון, הסיכוי שתקום להשתין בלילה הוא יותר קטן. הוא יכול להיות שתקום, אבל לא בתדירות כל כך גדולה. עכשיו, סך הכל הכדורים ניתנים לשיפור איכות החיים, אז אם אתה מרגיש טוב, אתה לא קם לתת שתן, אין שום בעיה. עכשיו, מה שאתה צריך לעשות, אם ה-MRI תקין, זה להיות במעקב פעם בחצי שנה, או פעם בשנה, לפי מה שיגיד לך האורולוג, לעשות בדיקה של PSA, לעקוב גם אחרי הרמה שלו, וגם אחרי הקצב העלייה. אם נגיד הוא היה 4.2 ובעוד חצי שנה הוא יהיה 5, יש לזה משמעות. אם זה היה 4.2 ובעוד חצי שנה או שנה זה יהיה 4.3, אין לזה משמעות.
אוקיי, והרגישות בשתי הפתמות היא לא תיעלם?
היא תחלוף לך, היא תחלוף.
כן, זה משגע.
כן.
זה פשוט הרגשה מאוד מאוד לא נעימה, ועשיתי כבר בדיקות של האולטרסאונד גם, וזה גם תקין.
עשית בדיקת דם לפרולקטין, להורמון הפרולקטין?
כן, גם תקין, זה 288, שזה עד 380.
כן, זה תקין, זה ייעלם.
אז את הכל תקין.
ייעלם, אל תיגע בפתמות.
אז אתה אומר שזה ייעלם?
אל תיגע בפתמות, זה ייעלם.
אני לא נוגע, אתה מבטיח.
זהו.
אוקיי, אפשר עוד שאלה קטנה בקשר לאשתי. יש לה בגרון כמו, איך אומרים, כזה לך, כל הזמן לך.
כן.
והיא עשתה בדיקות וצילומים והכל בסדר, אבל זה נורא, זה כל כמה דקות יוצאת לך לך.
לי לא,
לא, לא רואה שום סיבה.
תראה,
מה?
אתה, לא, אתה אמרת יוצאת לך, לך. אז אמרתי, לא לי יוצאת לך, להשתכל
לא,
יוצאת
לא לך. לא לי ולא לך, לה.
לה. תקשיב, לך בגרון יכולה להיות מכמה גורמים. גורם אחד שיכול להיות, זה טפטוף מהאף, מה שנקרא רטרונזל דריפ. זה סוג של אלרגיה, אבל הנזלת, במקום שהיא תצא מהאף החוצה, לעולם החיצון, היא בורחת אחורה לכיוון
גרון.
והיא נתקעת בגרון, זה דבר אחד. גורם אחר יכול להיות גירוי של הלואה בגלל חומציות יתר. אני מניח שאם אתה בן 74, אז זוגתך בסביבות גיל דומה או בגיל
73.
אוקיי, בדיוק. גיל דומה. בגיל הזה, באחוז מאוד גבוה של האנשים, יש ריפלוקס, כלומר יש עלייה של חומצות מהקיבה לכיוון הוושט, וחלקן גם מגיע לגרון ויוצר גירוי של הגרון, ואותו גירוי גורם גם לתחושת לך, גם לפעמים לרצון לקחקח, וגם לך עצמה.
זה ממש כל כמה דקות, זה...
כן.
בייחוד בזמן הקורונה, זה היה נורא. אי אפשר היה...
לשבת ליד.
ללכת.
עכשיו, טוב, דבר נוסף
אז אין מה, אתה אומר, אין מה לעשות עם זה,
עוד לא גמרתי, יש עוד סיבה.
אוקיי.
סיבה נוספת שיכולה להיות זאת אלרגיה. לפעמים אלרגיה באה לידי ביטוי בקחקוך. דבר נוסף שיכול להיות, זה קשור לתגובת מתח, לסטרס. משהו שהוא לא בדיוק פסיכוסומטי, אבל הוא פסיכוסומטי. כלומר, כשאנשים נמצאים בדחק, זה הרבה יותר גרוע, וכשהם רגועים, זה פחות. כשהיא הולכת לנוח אחר הצהריים, אולי זה פחות. כשהיא ישנה, זה לא קיים. וכשהיא מתעוררת, זה מתחיל. אז צריך באמת לבדוק ולראות במה מהדברים האלה ההבחנה, והדבר הכי סביר לעשות זה לקחת לחודשיים שלושה כדור כמו נקסיום או קונטרלוק או משהו כזה, כמובן בהוראת הרופא, רופא המשפחה, כדי לבדוק אם זאת חומציות יתר, יש סיכוי שזה ישפר את זה. אפשרות אחרת היא לקחת נגיד איזשהו כדור כמו זילרג'י או כל כדור אחר נגד אלרגיה, לבדוק, לעשות מה שנקרא בשפה המקצועית therapeutic trial, ניסיון טיפולי, לתת תרופה נגד משהו, כל זמן שהתרופה היא לא תרופה מזיקה, ולראות אם זה משפר או לא משפר. אם ניתן לה משהו נגד אלרגיה ונראה שזה מפסיק, נניח שזה משהו אלרגי. אם ואנרגיה יכולה לחסות גם את האף וגם את האלרגיה בגרון. אם ניתן לה משהו נגד חומציות יתר ונראה שזה משפר, נסיק שמדובר בגרד, במצב שבו חומציות עולה מהקיבה לבשת ללוע. אלה הם הדברים.
אוקיי.
מה שלא יהיה, טוב. אם זה לא עובר, כדאי ללכת לרופא ריאות, כי יש מצבים אצל אנשים מבוגרים שאסתמה מופיעה על ידי כחכוך או על ידי שיעול, שאלה הם הסימפטומים היחידים לאסתמה. אז צריך גם את זה לבדוק.
בסדר,
אבל זה
אוקיי.
אם ננסים את כל הניסיונות האחרים.
כן, ברור. טוב.
טוב, אוקיי.
אוקיי. אני מודה לך, לך מאוד.
כל טוב.
תודה.
בבקשה, ומי איתנו על הקו? הלו? שלום? הלו?
שלום.
וברכה.
היי, לא ידעתי שאני בשידור.
בטח שאת בשידור.
מדברת דליה, אני בת 74.
כן, דליה.
והבעיה שלי, שאני יודעת שיש לי עקמת מולדת שיחמירה עם הזמן.
כן.
ויש לי גם בלטים למיניהם.
אוקיי.
אני סובלת כבר איזה 4 שנים מכאבים חזקים מאוד מאוד בישבן.
כן.
שהם
קורנים לרגליים או רק
לא,
נשארים
לא,
בישבן?
לא, רק נשארים. אני מרגישה כאילו משהו שואב אותי.
כן.
וזה בעיקר בבוקר ובערב. עכשיו, אוקיי. אני ממשיכה בפעילות גופנית.
חשוב מאוד.
עשיתי טיפולים כירופרקטיים, הוא ריווח לי את החוליות, וזה הקל, אבל זה עדיין...
לא פתר את הבעיה.
בדיוק. אז התחלתי דיקור, 3 פעמים לקחתי דיקור, ועכשיו אני מרגישה כאילו על הצב במותנית בצד ימין, כי בדרך כלל הישבן השמאלי הוא יותר כואב לי. זה כאילו הנגדי, אבל אני לא יודעת אם אני יכולה להמשיך בדיקור, אם זה לא עושה לי...
תראי, בואי אני אגיד לך משהו, אחרי דיקור לפעמים יש ריאקציה, יש תגובה, אז לא צריך לפחד מזה. עכשיו, תעשי הפסקה של כמה ימים בדיקור ותראי אם זה משתפר או לא משתפר. עכשיו, אני רוצה שתכווני דבר אחד. להחליף לך את עמוד השדרה אי אפשר. כלומר, כל טיפול שתעשי, גם אם הוא יקל, הוא לא יפתור את הבעיה. אז אל תצפי, מה שאת צריכה לעשות זה טיפול שיתחזק אותו. אז אם את תעשי למשל שיאצו, והחוכמה היא שזה לא יהיה טיפול כואב, כי אם הטיפול הוא מאוד מאוד כואב, הוא מגרה את הרקמות, הוא okay. מגרה את השרירים, ואנחנו רוצים להרפות אותם. אז אם את עושה שיאצו, או אם את עושה מסאז' פעם בשבוע, או אם את עושה טווינה, או אם את עושה דיקור, וזה מחזיק אותך לשבוע, אז זהו, אז כמו שמי שאחת הולכת לספרית פעם בכמה זמן, או מי שהולכת לקוסמטיקאית, עד כדי שתדעי, כדי לשמור עלייך, צריכים לעשות טיפול בדיקור, פעם בשבוע, או פעם בשבועיים, או פעם בשלושה. וככה לשמר את, לשמר את המצב. עכשיו, כדאי גם ש... לראות, כי לפעמים כאבים ב... כאבים בצד מסוים יכולים להיות מהשריר ולא מהעצב. כלומר, לפעמים ישנם אזורים של שרירים, יש למשל שריר שמחבר את, את האגן הירחיים לדרך מקום שהחוליות מתחברות לאגן הירחיים לצוואר הירך, שריר שנקרא למשל פיריפורמיס, או שרירים שנקראים גלוטאי או גלוטאוס. השרירים האלה לפעמים הם בספזם, ואז אם הם בספזם יש כאב. ואז דיקור במקום, או הזרקה במקום של אפילו לידוקאין, אפילו מים, מים רפואיים, אפילו תמיסת מלח רפואית סטרילית כמובן, יכולה להקל על המקום. אז צריך לקחת בחשבון ולבדוק, ללכת למישהו שמתמצא בזה ולראות, יכול להיות שאפשר לשפר את המצב שלך בצורה משמעותית. אני מניח שכן, אבל קחי בחשבון שאי אפשר יהיה להחליף את עמוד השדרה.
זה ברור לי. אז עכשיו שאתה אומר לי שהדיקור, אז הדיקור שאני עכשיו התחלתי לעשות, שלושה טיפולים, אז הם לא דיקור, כי כבר בעבר עשיתי דיקור שעשו לי בגב, ופה הוא, שזה דיקור סיני, הוא אומר שכאילו הוא לוחץ על עצבים מסוימים ביד, ואז הוא שם לי שם מחטים. אז אוקיי, אני צריכה בסדר. לעבור לטיפול השני?
לא, 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 לא. אוקיי. דיקור סיני בנקודות מרוחקות יכול לעשות עבודה יפה מאוד.
הבנתי. טוב, תודה, תודה רבה.
בבקשה,
שתהיה לך שבת נהדרת.
תודה גם לך ולכל מי שמאזין לנו וגם למי שלא מאזין לנו.
תודה.
אוקיי, מי איתנו על הקו? הלו. אומרים לי שאנחנו צריכים לצאת לפרסומות, אז מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, 1-900-722-103, והודעות וואטסאפ ניתן לשלוח ל-054-70-103-70, 103-FM, 104.5-FM, כאן רפי קרסו, הטלפונים למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, ואנחנו ממשיכים מאיתנו על הקו. הלו?
כן. שלום. דוקטור קרסו?
כן.
שלום, שמי מרים, ואני מתקשרת בקשר לנכד שלי בן 19 וחצי חייל.
כן.
כשהוא היה בן 8 חודשים, הוא קיבל דלקת קרום המוח
בקטריאלית, כן.
בקטריאלית. בגיל 16 הוא קיבל דלקת ויראלי, ואתמול הוא היה במיון בית חולים, וגם זה היה ויראלי ושלחו אותו הביתה. השאלה שלי, איך אפשר למנוע את הישנות המקרים החוזרים? זה שאלה אחת. והשאלה השנייה זה בקשר לדיקור, כי הוא קיבל ניקור מותני, דקרו אותו 3 פעמים וזה לא הצליח, ואחרי 4 שעות שוב ניסו, ובפעם השלישית, זאת אומרת כבר 6 פעמים, הצליחו. ושלחו אותו הביתה למנוחה לגימלים.
באותו יום שלחו אותו?
כן, באותו יום הוא הושפז בתמול ב-12, וכבר בערך בסביבות 9 שחררו אותו הביתה. אז רציתי קודם כל את השאלה הראשונה, איך אפשר למנוע?
אז בואי קודם כל, את מדברת עם נוירולוג. ואני גם בחיים שלי עשיתי אלפי בדיקות ניקורים מותניים, וגם בחיים שלי חטפתי לפחות 3 פעמים דלקת קרום המוח שנדבקתי מחולים. עכשיו, הדרך למנוע את החזרה היא לא להידבק במחלות ויראליות. איך? אם תדעי, תגידי לי, אני אשמח לדעת. עכשיו אני בפתיח של השעה הזאת, של התוכנית, אני דיברתי ואמרתי, אגב, את עם טלפון, עם רדיו פתוח?
לא, 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 לא ממש לא.
אני שומע אותך, את עצמי ברקע.
לא, 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 אני ממש, אוקיי. הדריכו אותי, אני ממש רק
אחוז, מול... לא, לא, 100% מריה, 100%. כן, אז כן. תראי, מה שאני רוצה להגיד הוא, ואמרתי את זה בפתיח, שאנחנו רואים עכשיו הרבה מאוד מחלות חורף, שאנחנו רואים אותם עכשיו. מדוע אנחנו רואים אותם? כי כשהלכנו עם מסכות, וכשהיינו בריחוק חברתי, לא נדבקנו במחלות הווירליות. עכשיו שביטלנו את הכל, וכולם חוגגים, וכולם יוצאים, ולא שומרים מרחק חברתי, ולא הולכים עם מסכות, אז אנחנו נדבקים במחלות ווירליות. אז למנוע את זה ממש אי אפשר. עכשיו, זה שהוא חטף בגיל 8 חודשים, ובגיל 16 דלקות, זה לא רלוונטי. זה לא, הבחור בסדר, וכפי שאת יודעת, הוא בחור מוצלח, והוא בצבא, והכל כן, טוב ויפה, כן, והכל כן. עבר. כן. עכשיו, דלקת ויראלית היא הרבה פחות מסוכנת מדלקת חיידקית, למרות שדלקת חיידקית היום אנחנו מאבחנים, ואם מאבחנים, מתחילים ישר באנטיביוטיקה. ולכן חשוב לנו לעשות ניקור מותני, וחשוב לראות אם יש חיידקים או אם אין חיידקים. לראות אם התמונה של תמונת נוזל המוח והשדרה היא תמונה של דלקת חיידקית, ואז צריכים לתת אנטיביוטיקה בכמות גדולה ודרך הווריד, או לתת את ה... או לא לעשות שום דבר ולשלוח הביתה והכל יחלוף. אז למנוע את זה, אין דרך. הדרך היחידה היא להיזהר. אם זה חורף, לא עד כמה שאפשר, אפילו מסכות. אני אמרתי, כשאני הולך לאירועים היום, אם יש הרבה אנשים ואם יש זה, אפילו אפשר ללכת עם מסכה גם היום. זה דבר אחד. דבר שני, אין מה לפחד מניקורים, כי לא הצליחו להיכנס 5 פעמים.
כן.
אז 5 פעמים לא עשו לו ניקור מותני. 5 פעמים דקרו אותו בגב.
השאלה אם
אין נזק. שום נזק לא יכול להיות.
כי עדיין כואב לו, שאלתי
בטח,
אותו.
בטח, בטח. כן. כואב לו כי נכנסו, יש שם פצע קטן, אבל הפצע הזה יגליד לחלוטין. אני חוזר לחלוטין. דבר אחר שיכול להיות, והוא קורה באחוז מסוים, ולא בגלל יכולת או אי יכולת הביצוע של הרופא שעשה את הבדיקה, זה תסמונת שנקראת פוסט-LP סינדרום, תסמונת של לאחר ניקור מותני, שלפעמים מופיעים כאבי ראש חזקים אחרי הבדיקה, וכשמישהו שוכב הוא חש יותר טוב, ואיכשהו קם ומתיישב הוא מרגיש יותר גרוע. אז אם זה קורה, צריך לשכב ולשתות הרבה. אני בדרך כלל לא הייתי, לא אחרי שאני עושה ניקור מותני, אני הייתי מעדיף, אבל אני ה-old school, מה שנקרא, בית הספר הישן, אני הייתי משאיר את החולה לשכב, לא בשכיבה מוחלטת, אבל לנוח בבית חולים עוד לילה אחד, ולא הייתי שולח אותו הביתה, אבל לשלוח הביתה זה תקין לחלוטין, ומקובל לחלוטין בהרבה מאוד מקומות. ואין שום בעיה. אז תצפי שהבחור יחלים לחלוטין.
אחרי הניקור, שהצליח בסוף, אמרו לו לשכב שעתיים, בלי להרים את הראש, עם הראש למטה, ככה.
אוקיי. אז אני הייתי אומר, אני בדרך כלל הייתי אומר לשכב יותר משעתיים, ואחר כך להסתובב, אני הייתי משאיר לילה בבית חולים, אבל זה לא אומר שום דבר, זה בסדר, הרבה מאוד אנשים שולחים אחרי שעתיים הביתה. מה שצריך לדאוג רק שלא תהיה לו עצירות, כלומר שיוכל הרבה ירקות וישתה הרבה מים, כי העצירות היא לפעמים מקשה, ויכולה לגרום לפוסט-LP סינדרום יותר, ולדעת ששום דבר לא קרה, הילד יהיה בסדר, הילד יהיה בריא לחלוטין, ואין לך מה לדאוג.
תודה,
אין מה לדאוג.
תודה לך, תודה.
בבקשה. ולפני שאנחנו נעבור למאזין הבא, אני רוצה להקריא לכם שאלה שקיבלתי, ומדובר באישה בת 63. אישה בת 63 יש לה רגישות ניכרת בבסיסי שני הגודלים בידיים, ובחלק מהמפרקים נמצאו בבדיקות ההדמיה שינויים שחיקתיים, כלומר שחיקה של המפרקים. והיא הלכה לאורתופד שהוא מומחה לכף יד, והוא דיבר איתה על שתי אפשרויות. אפשרות אחת ניתוח, ואפשרות אחת טיפול שהוא הגדיר אותו כטיפול ביולוגי, והוא, תכף אני אסביר אותו, שנקרא אורטוקין, כתחליף לניתוח. אז קודם כל כמה מילים על אורטוקין. אורטוקין זו טכנולוגיה, לא חדשה, אבל שמתפשטת יותר, שבו אנחנו לוקחים דם מהווריד של החולה, אנחנו עושים במבחנה מיוחדת אינקובציה, משאירים אותו בתוך אינקובטור למספר שעות, ואחר כך אנחנו שואבים את הפלזמה, ואותה אנחנו מזריקים לחולה במקומות שהם כואבים, או במקומות שיש בהם דלקת. עכשיו, זה טיפול שהוא ביולוגי בכך שלא מכניסים שום חומר זר לחולה. לא נותנים לו שום טיפול זר. הטיפול הוא ביולוגי, לוקחים את הדם של החולה, עושים אינקובציה ומחזירים לחולה את הדם שלו. אז אין אלרגיות ואין תופעות ואין שום דבר. מצד שני, זה טיפול שהציעו לגברת ב-15,000 שח, טיפול יקר. עכשיו, אמרו לה כתחליף לניתוח, אבל אף אחד לא יכול להבטיח שזה תחליף לניתוח. אני מכיר אנשים שקיבלו הזרקות של אורטוקין ועזרו להם, ואני מכיר אנשים שקיבלו הזרקות של אורטוקין ולא עזרו להם. אז קשה מאוד להבטיח. מצד שני, האישה שואלת כמה שאלות. קודם כל, האם הטיפול יעיל הוא באמת מהווה תחליף לניתוח? אז אני אומר, לפעמים כן, לפעמים לא. אף אחד לא יכול להבטיח שזה יהיה תחליף לניתוח. יכול להיות שזה יכול לעזור לתקופה מסוימת, אבל אם ישנם כבר שינויים שחיקתיים של חלק מהסחוסים, אז אני לא כל כך אופטימי לגבי התוצאות. אני רק רוצה לסבר את האוזן ולהגיד שאני סבלתי מבעיה זהה, לפחות אצלי זה היה כתוצאה מעבודה, כי אני משתמש באגודלים שלי כדי להזריק זריקות, ואני מזריק מאות זריקות ביום, אפילו אני יכול להגיד, במסגרת העבודה שלי. ויש לי שחיקה של אותו מפרק שנקרא CMC1, לא משנה, ואני זכיתי להחלפה של המפרק, יש לי פרוטזה ממתכת במפרק, והמפרק שלי היום מתפקד יותר טוב מה שהוא תפקד קודם. אז אם זה מהווה תחליף לניתוח, קשה להבטיח, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, ויש סיכוי שזה לפחות תהיה דחייה של הניתוח. שאלה שנייה, האם יש לזריקות תופעות לוואי כלשהם, והאם מסוכן להשתמש בזריקות אלה? התשובה שלילית, אין לזריקות תופעות לוואי, ולא מסוכן להשתמש בהם, כי את הדם לאורטוקין לוקחים מהווריד של החולה, והחומר, אותו חומר ביולוגי, הוא נקרא ביולוגי, זה לא זריקה ביולוגית שנותנים בדלקת פרקים, דלקת מפרקים ריאומטית. אבל זה דם של החולה, זה סוג של טיפול שהוא על הביולוגיה של החולה, לקרוא לו טיפול ביולוגי זה נכון בערבון מוגבל. ושאלה שלישית, האם בהמלצתך טיפול אחר חוץ מכדורים אנטידלקטיים וחשיבת סד הקודם לטיפולים ביולוגיים? אז קודם כל, אני מציע ללבוש סד. לא חייבים טיפולים אנטידלקטיים, אני אישית לא אוהב את הטיפולים בתרופות אנטידלקטיות. אני יכול להעיד על עצמי שאני לפחות ב-15 שנים האחרונות לא לקחתי ולו אף כדור אחד מאותה משפחה של ה-NSAID, של ה-Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs. ושאלה רביעית, הגברת כותבת שהיא סובלת מפיברומיאלגיה, והאם טיפול ביולוגי עשוי להזיק עקב המחלה? אז פיברומיאלגיה זאת כבר בעיה, כי פיברומיאלגיה, חולים עם פיברומיאלגיה, יש להם כאבים קשים. אז זה עוד מוריד את אחוזי ההצלחה של הטיפול מצד אחד, אבל הוא בפירוש לא יכול להזיק למחלה שיש לך. הטיפול הזה באורטוקין לא יכול להזיק למי שסובל מפיברומיאלגיה. אוקיי, בזה עניתי על השאלה, אני חושב, בצורה נרחבת ומקיפה, ומי איתנו על הקו. הלו?
הלו?
כן, שלום.
שלום, פרופסור קרסו?
כן.
שלום לך, מדבר משה זה מהצפון.
כן, משה.
ויש לי שאלה אליך, אם תוכל לעזור לי להבין מה קורה איתי בזמן האחרון.
בוא אני אנסה. רק תגיד לי בן כמה אתה, משה.
בן 72.
כן.
והובחנתי לאחרונה באטופיק דרמטיטיס.
כן, לאחרונה הובחנת?
והפולה.
לאחרונה?
כן, זאת אומרת, לפני חודש, חודשיים.
אתה יודע למה אני צוחק, משה? כי אטופיק דרמטיטיס זאת מחלה שמאבחנים בתינוקות. זאת מחלת אור אלרגית מהמשפחה של המחלות האטופיות, שמופיעה במשפחות שיש בהן אסתמה ואלרגיות וקדחת השחת ואלרגיות מסוגים שונים, ונדיר שמאבחנים אותה בגיל 72, אבל כנראה אם אני אלך אחורה בסיפורים שלך, אז פה הייתה לך שפשפת, ופה היה לך גירוי, ופה הייתה לך אלרגיה באור, ופה הייתה לך אקזמה, נכון?
נכון מאוד, כן.
אוקיי.
קודם כל מאוד קשה לי להתמודד עם זה לאחרונה, כי או שאני לא מקבל את הטיפול הנכון, ואני סובל מגירודים, וזה לא נותן לי מנוחה בלילה.
טוב, תכף אנחנו נדבר, כי יש טיפול חדש לזה, כן.
ו... והציעו לי עכשיו, אתמול שהייתי במרפאת האור, הציעו לי טיפול בפוטותרפיה.
כן.
כי יש לי כל מיני סממנים על האור, ומהגירות זה יוצר לי מין פיצונים כאלה.
בטח, אתה מגרד עד זוב דם לפעמים.
בטח, בטח מאוד, כן.
כן.
ולפעמים זה גם מענה, ונחמד, אבל זה יוצא לי בעיה אחר כך.
רק תגיד לי מה נחמד בזה.
כי לגרד, תשמע, זה גירוי כזה שאתה לא יכול להתחמק ממנו.
נכון.
ואז זה פשוט, אני מגיע לשלב שזה עושה לי פצע ו... לבעיה, ונתנו לי גם כדורים רופפים, זה נקרא, ובטה קורטן ג'י, גם למרוח על הפיצונים שיוצאים.
כן.
וזה הטיפול בינתיים. השאלה שלי לגבי הפוטותרפיה, אם זה באמת יכול להועיל לי להרגיע את הסיפור הזה, ולא יודע, או להימנע מזה לגמרי.
תשמע, בוא נתחיל דבר דבר. קודם כל, הטופיק דרמטיטיס הזאת מחלת אור, מחלה של אלרגיה, זה סוג של אלרגיה של האור, זה גם נקרא אסתמה של האור.
נכון.
עכשיו, המחלה הזאת היא מחלה שפוטותרפיה יכולה לעזור ולא יכולה להזיק. כלומר, הבעיה היחידה שאתה צריך ללכת או לקופת החולים או לבית החולים, ולחכות ולכנס לתא ולהתפשט ומקרינים לך, זה אור, זה לא הקרנות רנטגן, לא הקרנות מסוכנות, זה הקרנות של אור בזהו. זה יכול לעזור להרבה מאוד אנשים, וזה עוזר להרבה מאוד אנשים. זה דבר אחד. לגבי, אם זה עוזר, זה עוזר, אם זה לא עוזר, זה לא עוזר. עכשיו, סטרואידים, אני הייתי נותן את המשחות הסטרואידליות, הייתי נותן כמה שפחות. כמה שפחות, אבל לפעמים בשלב החריף אין ברירה, וצריך לראות אם אין לך סכרת, אם אין לך לחץ דם, אם אין לך נטייה לסכרת או ללחץ דם, אם אין לך חומציות יתר של הקיבה, כי סטרואידים יכולים גם להזיק, והם גם יכולים לעשות, השאלה היא לכמה זמן מתוכנן לתת לך את זה. הדבר השלישי, והוא הטוב, אם אפשר לדבר על דבר טוב, שיש היום טיפול ביולוגי לאטופיק דרמטיטיס. אז אם הפוטותרפיה לא עוזרת, אתה יכול לבקש שיתנו לך טיפול ביולוגי, ועכשיו שאני מדבר על טיפול ביולוגי, בניגוד לשאלה שעניתי עליה לפני שנכנסנו לשיחה, הטופיק דרמטיטיס שלך, הטיפול הביולוגי הזה הוא טיפול ביולוגי שמיועד, שהוא טיפול חיצוני, לא שהוא מהחומרים שלך. ואז אתה יכול לקבל את זה, הסיכוי שיעזור לך הוא גדול, ואם לא, אפשר להפסיק את הטיפול.
טיפול ביולוגי, מה הפירוש? לא כל כך הבנתי איך זה עובד.
זהו, איך זה עובד? קשה, אני לא אתחיל עכשיו בתוכנית להסביר לך איך זה עובד, אבל זה טיפול שהוא טיפול תרופתי.
מטריקים, זריקות?
זה יכול להיות, אני לא יודע אם באטופיק דרמטיטיס נותנים את זה בכדורים או בזריקות, או באינפוזיה פעם בחודש. אבל זה משהו כזה. זה או כדורים או אינפוזיות. לדעתי זה כדורים, אבל אל תתפוס אותי במילה, אני ממש לא יודע, לא שאני לא זוכר, אני לא יודע את הטיפול הספציפי הביולוגי לאטופיק דרמטיטיס, איך הוא ניתן.
אז אתה אומר כדאי לנסות את הפוטותרפיה?
את הפוטותרפיה כדאי לנסות, ואם זה לא עוזר, תבקש שיציעו לך טיפול ביולוגי.
ביולוגי.
אוקיי?
תמכתי לשמוע אותך, פרופסור, ואני מודה לך.
כל טוב לך, משה.
תודה.
כל טוב. בבקשה, גם אתה. כן, מי איתנו? הלו?
שלום לך, דוקטור. מה שלומך?
ברוך השם, מצוין, אם יש לי הכבוד.
כבוד גדול לדבר איתך, אני נהנה מהתוכניות שלך. קוראים לי קובי, אני בן 39, מחיפה.
כן, קובי. אני איתך.
אני סך הכל בריא, ברוך השם, בלי מחלות רקע, לא קרון, לא משהו מסוול, לא משהו שקשור לזה, בגלל שאני הולך לספר לך את הסיפור. לפני 3 חודשים, בערך הבחינו לי אבסס בפרינאו.
כן, כן. בישבן. בישבן או בפרינאו? בישבן. מעל החריץ, מעל החריץ של הישבן.
זה מתחת, בין החריץ לאשכים.
אוקיי, אז זה בפרינאום באמת, אוקיי.
כן. היה לי כאבים, הגעתי למיון עם חום מאוד גבוה, ובהתחלה לא כל כך הבינו מה זה, עד שזה חירוג עלה לזה, ועשו לי ניקוז של המורסה שם, והכל, וסך הכל היה די שקט, עד החלמה, ומאז עד היום, כנראה שמה שקרה שם, האזור לא הגליד כמו שצריך עד הסוף.
זה אזור בעייתי, זה אזור נכון. בעייתי להגלדה, כי יש פה כל הזמן שפשוף, יש שם כל הזמן זהה, נכון. יש שם כל הזמן חיידקים, אתה סעיר באזור הזה, והאבססים, הפרונקלים האלה, או האבססים גדלים בשורש של שערה בדרך כלל, וזו בעיה, כן.
אז מה שאמרו לי למעשה, שכנראה ש90% זה, יש כמה פיסטולה?
כן.
מה שלעשות שלב הבא זה כנראה שלב זה ניתוח. עוד פעם התערבות כירורגית. כן.
הפיסטולה, לאן היא הולכת? יש לך הפרשה של צואה משם?
אני לא עושה לב שיש הפרשה של צואה, אני הולך לעשות בזמן הקרוב MRI, לראות באמת מה, באיזה כיוון okay. הפיסטולה. והבנתי שבאופק היה פרופסור, הפיסטולות האלה זה דבר שמאוד קשה, מאוד קשה לרפא אותו.
זה נכון, הן עקשניות מאוד, אבל פיסטולה בדרך כלל זה צינורית שמחברת חלל להחוצה, או בין חלל אחד לחלל שני. אז השאלה אם זה ממש פיסטולה ומה היא מנקזת. כלומר, האם היא מנקזת, האם היא מתחברת, האם הצינורית הזאת, הפיסטולה הזאת, מתחברת לפי הטבעת, או אם היא מתחברת את זה. ואת זה יבדקו לך בבדיקה, יזריקו לחומר ניגוד ויראו לאן היא מגיעה.
ואם זה מגיע באמת בפי הטבעת, דוקטור,
שום בעיה, שום בעיה, יש טיפול לכל דבר, טיפול ניתוחי לכל דבר.
וזה יחסית ההחלמה, סיכוי ההחלמה שלהם הם גבוהים?
תראה, הסיכוי שהחלמה הוא יותר גבוה מה שככה לנקז ולצאת אנטיביוטיקה, אבל זה מה יש, תשמע.
כן, ברור, ברור.
זה מה יש, קוראים וצריך להתמודד. כן.
אפשר עוד שאלה קטנה קטנה, יש בעיה לישון עם מתנה אוזן באופן קבוע כל יום?
עם מה? לישון עם מה?
אם אתה אומר אוזניים כל יום קבוע?
שום בעיה. שום בעיה, ואנחנו חייבים לסיים.
תודה רבה, שבת שלום.
כל טוב. זה רבותיי, תודה ליאל פרנק, מאירה פרץ, יעל טלמן, איציק אהרון וסער בן חמו שעוזרים לי להגיש את התוכנית. הטלפונים שלנו 1-900-722-103 למי שרוצה לעלות לתוכנית. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות חדשות. נחזור לכם מהעבר השני של השעה. תישארו איתנו. FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן, עורך התוכנית אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטלי אייל טלמן, על השידור אחראי ב-103 FM איציק אהרון, וב-104.5 FM סער בן חמו, והמספרי הטלפון שלנו הם למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, 1-900-722-103, וניתן גם לשלוח הודעות וואטסאפ למספר 054-70-103-70, לשאול שאלות, להעיר הערות, לקושקושיות, לחוט חידות, מה שתרצו. זהו, אנחנו ממשיכים ומאיתנו על הקו. הלו?
הלו, שלום.
וברכה.
תודה. קוראים לי ישראל.
כן, ישראל.
אני בן 59.
אני איתך, ישראל.
וקודם כל, אני רוצה להודות לך בשם כולם, שאתה עוזר מאוד 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 להרבה אנשים.
תודה, ישראל, תודה רבה.
שתיים, לפני איזה חצי שנה בערך, אז ישבנו באיזה מקום, וחבר אמרו שהתעלפתי, הזמינו אמבולנס, לקחו אותי לתל השומר, עשו בדיקות וראו שאין שום דבר.
זה היה במסעדה? זה היה במסעדה?
לא, זה היה בשיעור תורה.
שתית אלכוהול לחיים, משהו?
לא, לא, פתאום התחלתי להזיע טיפה, אכלתי ארוחת בוקר, התחלתי פתאום להזיע, ישנתי איזה חצי סיגריה, ופתאום הם ראו שאני לא איתם, ומיד התעוררתי, ולקחו אותי לתל השומר.
כן.
שם הם בדקו, לא ראו משהו מיוחד, אמרו אפשר להשאיר אותך, לעשות לך. בעקבות זה, הרופא נתן לי כל מיני סדרת בדיקות. אחת הבדיקות שהוא נתן לי זה אולטרסאונד על הראש.
לא יכול להיות, אולי של אורכי המוח, לא של הראש.
אורכי המוח.
של הצוואר.
של הצוואר, בדיוק, נכון.
אוקיי.
עכשיו, באורג VA, הם ראו מימין חשד לתהליך סתימתי.
של כמה אחוז?
כתוב פה משהו 5.8 או 160.
לא, לא יכול להיות.
אני קורא לך מהסיכום ביקור של תל השומר.
אוקיי. תראה, באולטרסאונד של הקרוטיס, עד 60-70 אחוז זה עוד נחשב תקין. זה מחייב טיפול והתייחסות, אבל זה לא... אוקיי, בוא תמשיך לספר לי, ישראל.
עכשיו, מה שקורה בעקבות זה, כמובן שעשינו בדיקות דם, אז הסוכר היה גבולי. הלחץ דם, אני כבר לוקח מעל שנתיים, לוקח קרדיולוג.
קרדיולוג, 5 מיליגרם, כן.
אז אני חותר, עכשיו, בקבוד זה שאני עושה התעמלות בבוקר, 40 דקות קצת ריצה, קצת הליכה, אז אני לוקח חצי-חצי.
מצוין.
חצי בבוקר וחצי בערב.
מצוין.
ואני בודק, פחות או יותר, זה סדר גודל של 130 על 90, 85.
מצוין. יופי.
זה סדר עכשיו, אבל שומנים בדם יש קצת גבוה, אז הוא נתן לי בהתחלה לפיתור, הלפיתור הזה עשה לי כאבים ברגליים, שהייתי עושה התעמלות, אתה יודע,
כן.
ספורט, אני עושה לי הרבה כאבים ברגליים. בעקבות זה הוא החליף לי ונתן לי... איך קוראים לזה?
ליטורווה?
קסטור הוא נתן לי, קרסטור. קרסטור הוא נתן לי, 10 מיליגרם. עכשיו, נתן לי 10 מיליגרם, אני הגעתי ל... אוקיי, היה קצת מעל הממוצע, 170 בערך.
מה?
יש בדיקה אוקיי.
אני לא מכיר בדיקה אוקיי. אתה מתכוון למשהו אחר, או אתה... אולי CPK? לא משנה, בוא תמשיך.
השאלה היא כזאת. השאלה היא, את הקסטור הזה, אני לוקח יום כן, יום לא. והגעתי ל-90. עכשיו אני לוקח גם אספירין, אספירין אני גם לוקח יום כן, יום לא. והם רוצים גם שאני אעשה MRI. השאלה, MRI, הם רוצים לדעת אם היה לי אירוע מוחי או לא היה לי אירוע מוחי. השאלה אם זה דבר חשוב שכדאי לעשות את ה-MRI הזה, או שבנקו זה לא ייתן שום דבר.
תראה,
ולגבי הכדורים, אם אני לוקח נכון את הכדורים.
תשמע, קרסטור לקחת יום כן ויום לא, הם רוצים לו, כמה שומנים שלך בדם?
כרגע זה 90.
מה 90? 90 סך קולסטרול, 90 ה-HDL, 90 ה-LDL, 90 הטריגליצרידים?
הקולסטרול הרע הוא 90.
קולסטרול הרע הוא 90, אוקיי. תשמע, אנחנו רוצים, אם אתה מוגדר כחולה עם בעיה לבבית, אז אנחנו רוצים להוריד את זה מתחת ל-70, אבל 90 זה גם בסדר.
מתחת ל-70 הוא רוצה להגיע, כן. הוא אמר שהוא רוצה להגיע מתחת ל-70.
אז עכשיו תשמע, הכל תלוי מה אחוז החסימה של כלי הדם המוחיים. אם אחוז החסימה של כלי הדם המוחיים הוא גדול, אז 10 מיליגרם מפעם ביומיים של קרסטור זה לא מספיק. אתה צריך לקחת פעם אחד ביום. לפחות אחד ביום.
ואספירין טוב פעם, יום כן יום לא?
תראה, אני חושב ש... אני לא רוצה להגיד לך, אני מעדיף שתשאל את הרופא שלך, אבל אני יכול להגיד לך שאני מציע להרבה אנשים לקחת יום כן ויום לא. השאלה מהאמת, איך בסוף יבחנו אותך? אם יבחנו אותך כבעיה לבבית או כבעיה מוחית, אז צריך לקחת יותר מפעם יום כן ויום לא. אז לכן כדאי בכל זאת לעשות MRI. MRI זאת בדיקה שלא מזיקה. אין לה תופעות לוואי. רק לשכב בתוך צינור ולשמוע קצת רעש, זה לא סוף העולם, אלא אם את
כן... זה אני יודע, רק השאלה, הרי לא הולכים לעשות לי צינטור בראש.
לא עושים לך צינטור בראש, אבל אם, תראה, זה חשוב לדעת, כי זה ישנה את הטיפול. אם אנחנו רואים שהיה לך אירוע מוחי קל, מה שלא נראה לי, כי התעלפת ואחרי כמה דקות התעוררת לחלוטין.
כן, אבל החבר'ה אומרים שהפרצוף שלי היה מעוות. אלה שישבו איתי בשיעור.
אוקיי, אז כדאי לעשות את ה-MRI. כי אם היה לך אירוע מוחי או יש סימנים לאירוע מוחי, אז כדאי לקחת אספירין כל יום ואולי אפילו להעלות את המינון של הקריסטור. אם לא היה לך אירוע מוחי... ואין לך חסימה גדולה באורקי הצוואר, אז אפשר לקחת אספירין פעם ביומיים, ולקחת קריסטור 5 מיליגרם ביום. התשובה היא בגוף השאלה. תעשה את ה-MRI, ויראו, אם היה לך אירוע מוחי, צריכים להתייחס אליך ולעשות לך מה שנקרא, למנוע את ההתקף הבא. וקרוב לוודאי לדעתי שלא היה, ואז לא יראו שום דבר.
אבל ברגע שאני עושה בדיקות דם, וברגע שיראו שהבדיקות דם בסדר, אז ממילא זה לא יחזור על עצמו. הם הרי בבדיקות דם רוצים להראות שזה...
עזוב, זה לא מדע מדויק. רפואה אינה מדע מדויק.
זה מוצא להיות על בטוח.
בדיוק.
עכשיו, הקריסטור הזה מוריד קצת את הזקפה?
לא, קריסטור לא מוריד זקפה.
תודה רבה, דוקטור, אני מודה לך מאוד.
גיל 59 יכול קצת להוריד זקפה, ומתח נפשי יכול להוריד זקפה.
תודה רבה, ואני מודה לך מאוד.
כל טוב, ישראל, כל טוב.
שלך שבת שלום.
שבת שלום המבורך, ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום לך, פרופסור קרצו היקר.
שלום וברכה.
תראה, יש לי בן מתבגר.
רק תגידי לי איך קוראים לך ובן כמה הבן.
שמי סיגי. כן. והבן שלי הוא בן 18.
כן, אז זה לא מתבגר, זה גבר.
כן, בשבילי הוא הילד הצעיר בן זקונים.
כן, אני כשהייתי בן 60 הייתי, לא בן 60, כן, בן 60 הייתי הילד הקטן של אמא שלי, כן.
אז הוא תמיד כנראה יישאר קטן.
נכון.
אז דרך אגב, הוא גם תלמיד מצטיין, הוא לומד בכיתה טכם, בכיתת מצוינות, ויש לו הישגים נפלאים. עכשיו רק הבעיה זה שהוא מאוד לחוץ ממבחנים ויש לו חרדת מבחנים. עד עכשיו הוא הצליח לבסט את זה, כי המבחנים הוא פשוט היה ניגש ככה ומצליח. אבל עם הזמן המורכבות של המבחנים, בגלל שהוא לומד ביחידת מחשבים, כלומר במגימת מחשבים של 10 יחידות מחשבים, אז הוא ניגש לכל מיני מבחנים ומבדקים במודיעין. וככל שהוא עובר שלבים, אז המבחנים נהיים יותר מורכבים. ומערכת הציפיות גם הופכת להיות יותר גדולה, והוא ממש...
מערכת הציפיות היא יותר שלא מעצמו.
שלא מעצמו, בדיוק זה. וממש המערכת הציפיות שלא מעצמו. והוא מאוד מאוד נלחץ. ואני מרגישה שבזמן האחרון הוא גם לא מביא את היכולות שלו לביטוי, וחבל, חבל גם לא, כי הוא מאוד מאוד אוהב את המחשבים. ואני חושבת שהוא יכול לתרום וגם להתערם, והוא פשוט לא מביא את היכולות שלו לידי ביטוי, ואז הוא לא מצליח לעבור שלב, ויש עוד תחום ועוד תחום, וכאילו נראה לי שכאילו מודיעין קלטות או שחבל לוותר עליו, כי הוא עשה מבחנים שכן הוא הצליח וכן נראה את היכולת. אני רוצה לדעת מה אפשר לעשות, אני נותנת לו רסקיו, ועדיין זה לא ממש משפיע.
נו, רסקיו זה טוב לכפרות. רסקיו זה טוב לקחת כמה טיפות ולהבין שאתה מרגיש יותר טוב. רסקיו במקור זה פרחי בח, ופרחי בח אלה פרחים שבזמנו דוקטור בח, שהיה רופא אנגלי, תיאר את זה כטיפול עצמי. הוא תיאר את זה כטיפול שאתה צריך לקום בבוקר בשעה 5 או 6 בבוקר באנגליה, ולאסוף את הטל מעל צמחים מסוימים, כשטל של כל צמח יש לו תכונות מסוימות. וכדי שזה יישמר, הוסיפו קוניאק בזמנו. וזה הסיפור של פרחי בח. קונק בטיפות קצת, זהו. אז לכן אני לא חושב שקריסטו, שרסקיו זה הפתרון בשביל הבן שלך. לעומת זה, מה שאני יכול להציע, זה הוא ספורטאי, הוא עוסק בספורט?
איך זה נקרא עוד פעם?
אני שואל אם הוא עוסק בספורט.
הוא לא, אם אתה שואל אותי אם הוא עוסק בספורט?
כן.
לא,
או שהוא חנון שיושב ליד המחשב.
כל הזמן הוא במחשב.
כן, חנון של מחשבים, אני אומר את זה בסימפתיה.
ממש חנון של המחשבים, כן.
אני אומר את זה בסימפתיה ובאהבה, לא בקריטיקה, לא
בביקורתיות. יש לזה יתרונות, אתה יודע, ויש לזה מינוסים.
נכון, נכון. יש לי חלק מנכדיי הם כאלה.
אבל שאתה יודע שהוא גם הוא אוטודידקט, הוא פשוט לומד בכוחות עצמו, והוא מת על זה, וכאילו זה מה זה פספוס, גם למודיעין וגם לנו.
אז מי, אתם, הפספוס הוא לא פספוס, קודם כל תביני דבר אחד, מה שחשוב שהילד יהיה מאושר, נקודה.
נכון.
ולא פספוס או לא פספוס. אני מכיר, אני לא אשכח, כשאני הייתי תלמיד בתיכון, העיפו מהכיתה שלי אחד שהיה בור ועמי ארצות. זה, okay. זה ממש עוד בלתת לו קומפלימנט, ממש, אני לא יודע איך הוא בכלל הגיע לתיכון, והעיף אותו מתיכון, והיה כלום. ואני כבר, ואחרי שנים אני הייתי רופא, ואני נסעתי בפיאט 124 ישנה והקלוקלת שלי, והמתפרקת ברחוב פרישמן בתל אביב, שלידי עוצרת מכונה ומצפצפת לי, מכונה אמריקאית גדולה. ובשלב מסוים אני מסתכל ולא רואה, כי היו חלונות קהים, ואז חלונות קהים בכלל לא היו. ואני מחזיר את הראש, אני שומע עוד שני צפצופים, אני מסתכל, החלון יורד חלון חשמלי, אז לא היו חלונות חשמליים. את מי אני רואה יושב מעבר ליד ההגה? את החבר הזה שהיה איתי בכיתה. ובשני מילים שהעברנו ברמזור, הוא מנהל של איזו חברה גדולה בארץ, שמייבד ומייצד ודברים כאלה. ואני בפיאט 124 מקולקלת שיש יותר חלודה מאשר זהו. אז כדי להצליח בחיים וכדי להיות מאושרים, לא בהכרח צריכים להיות התלמידים הכי טובים בכיתה. אבל בואי נחזור חזרה לבן שלך.
הוא פשוט אוהב את זה.
יכול מאוד להיות שכדאי לבקש מהרופא משפחה לתת לו כמות מאוד קטנה של כדור שנקרא מהסוג של דרלין. דרלין, אפילו 5 מיליגרם, חצי כדור של 10 מיליגרם. או פרולול, זה נקרא פרולול, או דרלין, או פרופנולול, ולחמישה מיליגרם. עכשיו, הכדור הזה הוא כדור שמרגיע, מוריד מתח, אבל לא מעייף, ולא פוגם ביכולות הקוגניטיביות. לוקחים את הכדור הזה אחרי האוכל, והדבר היחידי שהוא יכול לפעמים לעשות, גם כן נדיר במינון של 5 מיליגרם, הבן שלך הוא גדול, הוא גבוה גדול או שהוא ציפלון וקטן?
כן, כן, הוא גבוה ובריא.
אז 5 מיליגרם לא יעשה לו שום דבר רע, ויכול להרגיע אותו מבלי לעייף אותו ומבלי לטשטש אותו.
אבל כאילו נותנים את זה בדיוק לפני המבחן?
לא, שיקח איזה שעה קודם פה, לא, לא. או שיקח את זה אחרי. באותו בוקר, באותו, עם הבחינה נגיד בשעה 10, שיקח את זה בבוקר, אחרי ארוחת בוקר, וילך למבחן. זה משפיע לכמה זמן, שעות טובות.
או, יופי, משפיע לכמה טובות.
אני יכול להגיד לך שיש הרבה אומנים שלוקחים את זה לפני הופעה, אני יכול להגיד לך שיש הרבה אנשים שאני לפעמים נותן את זה לפני רישיון נהיגה, שילדים מתרגשים מאוד, כדי שזה גם לא יוריד להם מצד אחד את הרפלקסים, וזה מרגיע אותם. יש הרבה אומנים, הרבה מוזיקאים, שלפני קונצרטים חשובים לוקחים כדור כזה. וזה כדור שהוא טיפה מרגיע את מערכת העצבים האוטומטית או האוטונומית.
אוקיי, ואתה חושב שלרופא משפחה לא תהיה בעיה לתת לי כזה כדור?
תסבירי לו למה. תגידי לו שאת רוצה שיקח חצי כדור של 10 מיליגרם, שזה מינון קטן. כן, וזהו. מה יחליט רופא המשפחה? זה ההחלטה הוא סובנירי להחליט מה שהוא רוצה, אבל אם אני הייתי רופא המשפחה והיו מספרים לי את הסיפור הזה, והייתי רואה לפניי ילד גדול ורחב, וצריך לקבל 5 מיליגרם של פרולול, לא הייתי חושש.
אגב, דרך אגב, זה יכול גם להתאים לי למשל, לפני מבחן, או שזה רק לנערים?
לא, 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 נערים ונערות אותו דבר. רק אם יש לך לחץ דם נמוך, ואת ביום של מחזור, אז זה לא טוב, כי הוא יכול טיפה להוריד לחץ דם.
אוקיי, הבנתי.
אז לכן, לבחורים גדולים וקשוחים זה לא בעיה. אבל לנשים רזות וקטנות ובתקופת מחזור, שהלחץ דם בין כה וכה נמוך, זה פחות טוב.
הבנתי. אני ממש ממש מודה לך.
כל טוב לך, סיגי.
שבת שלום.
שבת שלום ומבורך, ומי איתנו על הקו. הלו.
שלום, מדברת רחל.
שלום רחל.
רציתי לשאול בבקשה. אני בת 70, אני מתעמלת, אני עושה התעמלות במים, 3 פעמים בשבוע לאורך שנים. כן,
מצוין.
ברכה. אבל אני יוצאת מהבריכה, וריח הכלור מלווה אותי שעות אחר כך.
יש המצאה חדשה.
כן.
שנקראת סבון. כנסי מיד למקלחת, סבני טוב את הגוף שלך. סבני טוב את הגוף. שימי קרם גוף נעים שיגן לך על האור, על הלחות של האור. שימי לך, כמו שהצרפתיות עושות בשורשי כף היד, טיפת בבוסם. ותתעלמי.
והריח יחלוף.
את יכולה בנוסף לשים בשורשי כף היד, לשים גם מאחורי האוזניים שתי טיפות.
אני שואלת, מכיוון שהכמות הכלור במים באמת, הרבה מעבר למה שאני, לא יודעת, כנראה שכן צריך, אני לא
בענייני צריך, כי אנשים, יש אנשים שמוסיפים עוד נוזלים למים. ויש, יש גם סטנדרטים של כלור, אבל ברגע שיוצאים, מתקלחים, שמים קרם גוף עם ריח, אז
הכלור עצמו לא מזיק?
תראי, הכלור מייבש טיפה את האור, אז לכן אני אמרתי לשים קרם גוף אחר כך.
אבל כן, כן, זה ברור. שאלה נוספת בבקשה לגבי בריכות ציבוריות, לגבי הנכדי בין השנתיים. מה דעתך על הבריכות של הפעוטות? ילד בן שנתיים, כן להכניס, לא להכניס, עדיף ים, מדוזות חוגגות.
א', עדיף ים שאת איתו... בית, כן. עדיף אמבטיה, שאת מארסלת אותו באמבטיה. אני, עכשיו, באיזשהו מקום, תראי, יש בעד ויש נגד. צריך לזכור דבר אחד, חיידקים גורמים למערכת החיסון להיות חשופים ולהתחזק. כמה שילד יותר חולה, בסוף הוא יותר בריא. מה אני אומר? אם תראי ילד, בעוד שנתיים, בעוד חצי שנה הוא ילך לפעוטון או לגנון,
כן, הוא הולך כבר, כן.
הוא כבר הולך. כמה ילדים יש בפעוטון?
16.
16 ילדים? 16 פעמים, 16 פעמים הוא יהיה חולה. כל פעם הוא ידבק מילד אחר. פעם בנזלת, פעם בשלשול, פעם בכינים, פעם בערוב, פעם בדבר, פעם בשכין, ובברד לא נדבקים. למה אני רוצה להגיד? שחלק גדול מהמערכת החיסון שלנו מתפתחת מזה שאנחנו נדבקים מחיידקים. כן. אז באיזשהו מקום להגן על הילדים, חלק גדול מהאלרגיות הקשות שישנן היום, ומהאסות הן מרובר, בדיוק, הן מיוחסות לאובר ניקיון, לאובר פרוטקטינג, לאובר מניעת חיידקים וחיסונים. כן. וזהו. אז אני אומר, תדבק, הרי למות לא, הילד לא ימות. מצד שני, כשישנו... בריכת פעוטות של פעוטות שיש שם הרבה מאוד ילדים ונכנסים כן, ויוצאים כן. ועם חיתול שהוא החיתול הוא גם נכנס וגם בגד ים
נכון.
ויש דליפות של קולי אז זה לא המקום הכי אלא אם כן זה מקום שאת יודעת שבודקים שם כל כמה זמן את המים אז יש נכון. בעד ויש נגד אז תשובה חכמה חד משמעית אין לי הדבר הטוב ביותר הוא לעשות גיגית נקייה עם מים נקיים בחצר של הבית, או על הגג של הבית, או במרפסת.
כן.
ולהכניס אותו עם עוד ילד של שכן, ואז לפחות את יודעת שכמות החיידקים מצומצמת.
הרבה תודה לך, פרופסור.
כל טוב.
תודה רבה, שבת
כל
שלום.
כל טוב, שבת שלום. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. הטלפונים שלנו 1-900-722-103. 1-900-722-103, והודעות וואטסאפ ניתן לשלוח ל-054-70-103-70, פרסומות ואנחנו חוזרים. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפיק רסו, אנחנו ממשיכים, הטלפונים שלנו זה 1-900-722-103, 1-900-722-103, הודעות וואטסאפ ניתן לשלוח ל-054-70-103-70, ומי איתנו על הקף. כן, רק רגע אחת, הודיעו לי שיש לנו, כן. הלו?
שלום לרופא פרופסור, מה קרה?
שלום וברכה.
טובים, שמי דניאל. אני, הרקע שלי, חצי שנה היה לי תופעה שבלט את עצמלי, היה לי מין קליקלה כזה, כאילו נקפה.
עוד פעם. בין כמה אתה קודם כל, דניאל?
בין עוד 167.
עכשיו, באיזה מקום יש לך קליקלק?
בלסת השמאלית.
אוקיי, כלומר היא נפרקת לפעמים, אוקיי.
בלחי, סליחה, בלחי.
אבל בלחי אין מפרק, כלומר הקליקלק הזה, הקלק הזה הוא מהמפרק המפרק שבין הלסת העליונה לתחתונה.
נכון.
אוקיי.
פעם זה היה בתדירות של חצי שנה, לכמה שניות וזה, פעם בתדירות של חודש, עכשיו זה עבר לשבוע וזה חבר הבסיס יומי, כשאני בא לאכול, זה עושה לי קליק, משמיע קולות, ושאומרת, מה אתה משמיע קולות?
זה בקשור לסוג אוכל, אוכל יותר רך, אוכל יותר קשה?
לא משנה לגבי האוכל, ברגע שאני מתחיל ללעוס לאכול, אני שומע את ה... תקליק לה כזה. עכשיו, הייתי אצל רופא
אף אוזן וגרון, זה רופא פה ולסת, אתה צריך ללכת. מומחה פה ולסת. כי הבעיה היא בעיה במפרק שבין הלסת העליונה לתחתונה. והקליקלקים האלה, או הפריקות האלה, או הסובלוקסציות האלה, אופייניות להרבה מאוד אנשים. אז בדרך כלל מה שצריך לעשות זה CT של מפרק, המפרק הוא נקרא temporomandibular joint, TMG, T כמו טימבוקטו, T כמו תהילים, M כמו מדריד, J כמו ג'קרטה. TMG, את המפרק עם פה פתוח ועם פה סגור, זה דבר אחד. ואז אפשר לראות אם ישנה איזו שחיקה או משהו כזה. אם זו דלקת שם, רופא פה ולסת יכול להזריק משהו. אם לא, אפשר לפעמים לישון, האם אתה חורק שיניים בלילה?
כן, יש לי בעיה, אני נוחר הרבה עם פה סגור. כן.
אוקיי, אז לפעמים זה יכול להיפטר על ידי סד לילה שרופא שיניים או רופא פה ולסת יכול להכין לך. זה יכול לפתור את הבעיה. אם לא, לפעמים אפשר לעשות שטיפה של המפרק. צריך לפנות לרופא פה ולסת, הוא יכול לעזור לך. ולפעמים, כמו שזה בא, ככה זה נעלם, ומופיע שוב אחרי לעתים רחוקות. מה שאתה צריך מאוד להיזהר, לא לאכול דברים מאוד מאוד קשים. לא לאכול כמו תפוח עץ מאוד מאוד קשה, לא לאכול פיצוחים, לא לאכול מסטיק, לא לאכול דברים, לא לנשוך סוכריות. אלה הדברים שצריכים להיזהר מהם, לא לאכול אוכל מאוד מאוד קשה שצריכים ללעוס אותו בקושי. ולנסות לאכול מזונות יותר רכים. אבל סד לילה יכול לפעמים לעזור, ורופא פה ולסת זו הכתובת, לא רופא אף אוזן וגרון.
תודה רבה לך.
בבקשה, דניאל. בבקשה. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו.
כן, שלום.
שלום וברכה.
עם מי אני מדבר?
מדברת ענת.
שלום, ענת. בת כמה ענת?
בת 72.
אני איתך, ענת.
עברתי לפני מספר שנים ניתוח לתיקון חור מקולרי בעין.
כן, ניתוח או ניתוח בלייזר?
לא, ניתוח.
ניתוח פתוח, אוקיי.
כן, והניתוח הצליח, והחור נסגר פחות או יותר. כרגע אני צריכה לעבור ניתוח קטרקט באותה עין. השאלה שלי, האם לעשות את זה בניתוח רגיל בסקטים מנתחים, או בניתוח לייזר? האם יש עדיפות לניתוח לייזר?
אני תמיד אומר,
בגלל הרגישות של העין והרשתית.
אני תמיד אומר, קודם כל, איך הלחץ התוכני, תקין?
כן, תקין.
לחץ תקין. אני תמיד אומר, לא לבחור את השיטה, לבחור את המנתח. וללכת עם המנתח בשיטה שהוא עושה. הניתוח בלייזר הוא טיפה יותר מדויק, אבל זה לא דבר משמעותי. עשרות שנים עשו ניתוחים בלי לייזר. והחיתוך של ההדשה כדי להחליף את ההדשה, הוא נעשה פה בלייזר, זה טיפה יותר מדויק ולא כל כך קשור ביד אדם, אבל אני תמיד אומר, תבחר את המנתח, ובשיטה שהמנתח מנתח, לך איתו. לא משנה כל כך.
זה לא משנה. בכל
אופן,
לא. הדיוק לא נותן כאן
מימד נוסף. אבל הדיוק חשוב בהתאמת ההדשה שמשתילים לך לתוך העין. יש פה בית הלל ובית שמה, יש כאלה שמעלילים את השיטה הזאת, ואלה שיודעים לעשות, ואלה שלא יודעים לעשות. אני, עד כמה שאני זוכר, אני עשיתי את הניתוח לא בלייזר, אני לא זוכר, זה כבר היה מזמן, אבל אני לא חושב שאת תחליטי על איזה מנתח את רוצה ללכת, ותלכי איתו בשיטה שהוא רגיל, בשיטה שהוא יודע, בשיטה שהוא מיומן, זה מה שחשוב. אל תבחרי את הרופא לפי המכשיר שבו הוא מבצע את הניתוח, אלא את הניתוח לפי הרופא שעושה אותו.
הרופא הזה מנתח בשתי השיטות, בניתוח הפרטי שאני רוצה ללכת.
כן, אז בניתוח הפרטי הוא מציע לייזר.
אני רוצה להסביר מה הבעיה שלי. אני הלכתי אליו, והוא מנתח בניתוח הפרטי
בבתי
חולים שונים. בביטוח שאני הולכת אליו, הוא מנתח בסכין רגיל, ובניתוח אחר, בבית חולים אחר, הוא מנתח בלייזר, כי שם יש את הלייזר. אז כמובן שהוא יציע לי לנתח בסכין, כי הלכתי אליו באופן פרטי, לבית חולים שהוא עושה את זה באופן פרטי. אז יש לו אינטרס לעשות שם.
זאת שאלה שאני לא יכול לענות עליה, אני לא... אני אומר ככה, תבחרי מנתח, אפשרות אחרת זה לזרוק מטבע ולעשות אצופלי. על אחד תכתבי לייזר, על אחד תכתבי סכין, מה שיפול תעשי. אבל אם הוא עושה את שניהם, אני לא... קשה לי לענות. אני לא יודע, לא מכיר, לא רוצה להכיר אותו, לא משנה, אבל... אני לא יודע איזה ביטוח רפואי יש לך, אני לא יודע מה, אבל... תתייעצי עם עוד רופא עיניים שלא מנתח.
אוקיי.
הכי טוב. יש לך רופא משפחה, רופא עיניים שהוא טיפל בך בחור המקולרי?
כן.
שזה רופא אחר, נכון? שזה רופא...
כן, זה רופא אחר, אבל רופאת העיניים שהפנתה אותי, אמרה לי שיכול להיות שדווקא במקרה שלי, שעברתי חור מקולרי, אז אולי עדיף דווקא בשיטת הלייזר.
נו, אז אם היא אמרה לך, תעשי בלייזר, אני לא... כן, אין לי תשובה חכמה, יש לי תשובות עקומות.
אוקיי? אתה רוצה לשאול? אוקיי, תודה רבה לך.
בבקשה. כן, לא לכולם אני יכול לענות, חבל, אבל ככה זה. כן, בעיקר דברים שהם לא מוחלטים, ובעיקר דברים שאפשר לעשות כך, ואפשר לעשות אחרת, וכן, מי איתנו על הקו?
שלום.
שלום לך.
שמי אורי, אני בן 72.
כן.
מזה כמה חודשים... שאני במצב של שכיבה, קורות לי עוותות פתאומיות וקצרצרות ברגליים.
מה זאת אומרת?
לרוב ברגל שמאל. עוותות
ומה? סליחה, עוותות ומה?
פתאומיות וקצרצרות.
אוקיי.
בזמן העווית, כל הרגל מהישבן ועד כתות האצבעות, פתאום נרתעות לשבריר של שנייה, יוצרות בין... בעיטה קטנה, וזה חוזר על עצמו מדי כמה דקות, וזה לא בשליטתי.
וזה כואב מאוד, או שזה לא כואב בכלל?
זה לחלוטין לא כואב. זה מפריע רק למי שנמצא בסביבתי.
כן, זה נקרא תסמונת הרגליים עצבניות, או restless leg syndrome.
כן.
זאת תסמונת מוכרת. תסמונת מוכרת. קודם כל תנסה לקחת מגנזיום, לפעמים, איפה אתה גר? באיזה אזור של הארץ?
חיפה.
חיפה. אני לא יודע אם באזור שאתה גר המים מותפלים או לא, אבל אם זה מים מותפלים, אז ודאי חסר בהם מינרלים מסוימים, אז כדאי להוסיף מגנזיום. לפעמים הם מוסיפים מגנזיום אחרי כמה, אחרי שבוע שלוקחים מגנזיום, התסמונת הזאת משתפרת, אם היא בגלל חסר במגנזיום, או אם אתה לוקח כדורים להורדת נוזלים?
לא.
אתה לוקח כדורים ללחץ דם שיש בהם מרכיב של
קרע? לא, לא לוקח כדורים ללחץ דם.
אוקיי, בסדר, אז זה לא קשור אליך, שלגן. אתה אוכל הרבה ירקות?
המון.
אוקיי, אז מה שאני מציע לך רק זה להוסיף רק קצת מגנזיום ולראות. אם זה לא חולף, אז לגשת לנוירולוג.
לנוירולוג.
מה כמות המגנזיום? אתה יכול לקחת בין 400 ל-500 מיליגרם, או אפילו פחות.
ליום.
כן, כן.
אני מבקש להוסיף ש...
יש גם, יש גם מוצר שנקרא אנטי לג קרמפ, שמכיל מגנזיום, ויטמין E וויטמין B6. מגנזיום, ויטמין B6 וויטמין E. זה נדמה לי נקרא אנטי לג קרמפ, או אנטי משהו כזה. וזה קונים בלי מרשם כמובן. וזה מכיל שלושת הדברים שיכולים לעזור. עכשיו, אם זה לא עוזר, לגשת לנוירולוג, כי ההבחנה יכולה להיות מה שנקרא תסמונת הרגליים הלא שקטות או העצבניות.
אני יכול להוסיף עוד משהו לתיאור. בזמן הממש האחרון, אני גם חש צורך לטלטל את הידיים, את כפות הרגליים, לתופף מהר. זה נראה לי קשור, אבל... בניגוד לרגליים שזה בכלל לא בשליטה, אז הרצון הזה לתופף הוא בהחלט בשליטה. אני מרגיש רצון, אני עושה את זה, וכשאני מחליט, אני מפסיק.
כן.
זה קשור?
יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. כנראה שלא. כי יכול להיות שעשית את זה כמה פעמים, וראית שזה הפסיק לך את את ההתכווצויות האלה, את הספזמים האלה, ולכן אתה עושה את זה, כי המוח מאמין שזה אולי עוזר. לפעמים יש לנו תופעות שאנחנו עושים אותן אפילו בלי להיות מודעים אליהם. למשל, אתה יודע, יש כאלה שמרגישים איזה חנק בגרון, משתעלים פעמיים וזה עובר. אז מספיק שהגוף למד שכמה פעמים הוא עשה את זה וזה עבר, שבאיזשהו מקום הוא רוצה לעשות את זה כדי שזה יעבור. אבל אני לא חושב שיכול להיות קשור, יכול להיות לא קשור. אבל אם זה באמת תסמונת הרגליים הלא שקטות, אז זה לא יעזור. וזה קורה בדרך כלל, או כשאתה נראה, או כשאתה או תוך שינה, או בכניסה לשינה.
התופעה של הרגליים קורית בעיקר בכניסה לשינה. התופעה של טלטול ידיים קורה אפילו ברגע זה, במשך שעות היום.
כן, אוקיי. זה גם יכול להיות, זה גם יכול להיות טיק מסוים. איך שלא יהיה, זאת לא הבעיה.
טוב.
אוקיי.
תודה רבה לך.
כל טוב, אורי. כן, ומי איתנו על הקו? הלו.
הלו.
שלום. כן, שלום.
שלום לך, מדבר אבישי, אני בן 32, ורציתי לשאול אותך שאלה קטנה לגבי בדיקות דם. אנחנו במשפחה עברנו קורונה, ועכשיו יש, אומרים שכאילו על, יש אחרי קורונה יכול להיות קרישות דם, קריש דם. עכשיו...
קריש דם.
מה זה?
אחרי קורונה זה לא, זה מיד אחרי קורונה, זה לא חודש, חודשיים, שנה, שנתיים אחרי.
נכון. עכשיו אמרו בדיקות דם רגילות, כי לרופא משפחה הלכתי לשאול מרופא משפחה, אם אני אעשה בדיקות דם רגילות, אפשר לדעת...
לא יראה שום דבר.
זה לא מראה כלום, נכון?
לא
אז איך אפשר לדעת כאילו על בן אדם אם הוא כאילו...
כמה זמן עבר מאז הקורונה?
עבר איזה כמה חודשים.
אז מה אתה דואג היום?
כן, זה, אבל רציתי, כאילו, איך אפשר לדעת סתם ככה?
אי אפשר, אם זה קורה, זה קורה מיד אחרי, זה לא קורה.
בדיקות דם זה לא מראה.
בדיקות דם לא מראות. הבדיקות דם יכולות לראות אם יש לך הפרעה בקרישה כרגע. אבל מה שהיה אחרי הקורונה, זה לא רלוונטי לגביך כרגע, מה שהיה לפני חודשים.
כי פעם אחת עשיתי, כן, פעם אחת עשיתי בדיקות דם, והיה לי דילול דם כאילו מאוד, כאילו, מאוד סמיך, אז כן כאילו מראה.
דילול דם מאוד סמיך. דילול דם מאוד סמיך זה לא, זה משהו שלא הולך לי בשפה, אבל לא חשוב. כלומר, הדם שלך היה סמיך.
נכון.
דם סמיך אומר, או שלקחו דם בצורה לא טובה, ולקחו ממקום שהדם ברח, כלומר משטף דם, או ששתית פחות, והיה לך פחות, הריכוז של הדם היה יותר גבוה. ולפעמים, אם אתה הולך לבדיקת דם, לפני שאתה הולך לבדיקת דם, בבית תשתה שתי כוסות מים.
אוקיי.
רק מים, לא תה ולא קפה ולא שום דבר אחר. לפני בדיקות דם, לשתות שתי כוסות מים ואז ללכת לקופת החולים.
עכשיו חייב תמיד להיות בצום, אומרים להיות 12 שעות בצום, וזה חייב להיות בצום, כאילו אם לא בדיקות דם לא יוצאים טוב?
תלוי איזה בדיקות לוקחים. אם לוקחים בדיקות של סוכר ושומנים בדם, זה חשוב. אם לוקחים בדיקה של תפקודי כבד, זה פחות חשוב.
בדיקות דם כאילו רגילות של...
בדיקות דם רגילות מכילות הכל, ולכן כדאי להיות בצום.
בצום, הבנתי אותך. ולשתות מים זה לא נורא, כאילו, שזה גם לא טוב.
לא שזה לא נורא, זה רצוי.
רצוי לשתות מים...
רצוי לשתות לפחות שתי כוסות מים, כשאתה קם בבוקר לפני שאתה יוצא לקופת החולים, ואם תשתה עוד כוס אחת, זה יכול להיות רק טוב.
עכשיו, לגבי קרישות דם, זה יותר למבוגרים. רופא משפחה הסביר לי שיותר מבוגר, כאילו, לצעירים זה אין להם את הבעיה הזה של קרישות דם, כאילו...
זה קיים אחרי קורונה, סתימה של כלי דם יכולה להיות גם לצעירים וגם למבוגרים.
גם.
אבל אתה מנסה למצוא עכשיו מטבע שאיבדת לפני חצי שנה במקום שאתה לא יודע איפה הוא. אז אין טעם כרגע לעשות שום בדיקות לגבי קרישיות יתר שהייתה אחרי קורונה, שהקורונה הייתה בחודש מרץ, אפריל או מאי.
כן.
שנה שעברה אני מתכוון, לא השנה.
כן, הבנתי אותך. אז אתה אומר, גם אם הייתי עושה את הבדיקות דם מיד אחרי, זה לא היו כאילו אפשר לדעת, על הבדיקות דם רגילות.
אתה מתפלפל איתי כאילו שאנחנו בוויכוח בחברותה בישיבה.
אני נתתי להבין אותך כאילו איך יודעים, איך אפשר לדעת על קרישות דם.
אפשר לדעת, יש בדיקות קרישיות דם. יש בדיקות קרישיות דם. אין טעם לעשות בדיקות סתם. אין טעם לעשות בדיקות כי הייתה לך לפני שנה קורונה. יש טעם לעשות בדיקות אם רואים שיש לך טרומבופלביטיס, דלקת קריש ברגל, אם רואים שיש לך סימנים אחרים, אז יש טעם לעשות. אבל אני יכול לקחת לך את כל הדם שיש לך בגוף, ולא לגמור את כל הבדיקות שקיימות ברפואה.
טוב, הבנתי אותך, בסדר גמור, טוב, תודה רבה, עזרת לי מאוד. תודה רבה,
כל טוב ידי. כן, מי איתנו?
צהריים טובים, פרופסור קרסו.
צהריים מצוינים.
לי קוראים איציק, אני בן 78, ואני מתקשר בקשר לבעיה שאני סובל הרבה מאוד שנים, זה בעיות גף תחתון, L4, L5.
כן.
כאשר הייתי אצל שלושה מומחים, ששלושתם הציעו לי לנתח אותי, ובשני סוגי ניתוחים, אחד יותר
פולשני. יש לך כאבי גב קשים?
יש לי כאבי גב שאני חי איתם 24 שעות.
אז למה לנתח? אתה סובל? בוא נגיד, איכות החיים שלך, אתה סובל. אז שווה לעשות ניתוח. עכשיו השאלה היא אם לעשות אותו כניתוח פתוח, או כניתוח במינימל אינבזיב, בדרך צינוריות דקות, אני מניח, שזאת השאלה?
יש לי יצרות קשה מאוד בתעלה של עמוד השדרה, וגם עם שני חוליות שהן פגועות. אז אחד הרופאים אמר לי, תראה, אפשר לעשות את הניתוח הפחות פולשני, לעשות ניקוי להרחבה של התעלה, והשני אמר, לא, אנחנו נעשה גם זה וגם זה, כי הניתוח
התעל... מה זה גם זה? רק רגע, מה זה גם זה וגם זה?
גם הטיפול בתעלה וגם בשני החוליות שהן פגומות, ככה אני הבנתי, ואז אם עושים רק מטפלים בתעלה, הם אמרו שזה יכול אחרי שנתיים שלוש לחזור הבעיה. אז אני לא יודע מה להחליט.
מה הבעיה העיקרית שלך?
הבעיה העיקרית, יש לי יצרות קשה של...
לא, זאת לא הבעיה. הבעיה, היצרות זה רואים בצילום. על מה אתה מתלונן?
אני מתלונן שאחרי ההליכה של כמה מאות מטרים, יש לי זרמים ברגליים, ואני מתחיל ללכת כמו אדם חולה אפילפסיה, והרגליים נזרקות.
חולה אפילפסיה לא יכול לא הולך. זה אתה, אני לא יודע איך אתה יודע איך הולך חולה אפילפסיה, אבל לא משנה.
אני הולך ככה, בלי שליטה על הרגליים, וכאשר אני יושב איזה 60 שניות, אני נרגע ואני יכול להמשיך ללכת עוד פעם.
והאם בדקו לך זרימת דם ברגליים?
כן, יש לי קצת... יש לי בעיה קצת עם זרימת דם גם כן ברגליים.
האם בדקו שהבעיה בהליכה שאחרי 100 מטר אתה לא יכול ללכת נובעת מיצירות תעלת השדרה ולא מזרימת דם ברגליים? שתעשה את הניתוח בגב והמצב יהיה בדיוק אותו דבר כי הבעיה היא ברגליים?
אני הייתי אצל מומחה גם של כלי דם, שהוא אמר לי שמבחינתו אני יכול לעבור את הניתוח שדרה וזה לא מהרגליים. הוא אמר שזה בגלל הבעיה של...
הוא אמר שהמאה מטר שאתה הולך זה לא מהרגליים.
לא מאה מטר, 500 מטר, כן.
אוקיי, אז אתה יכול לעשות את הניתוח להרחבת התעלה. ולא הייתי עושה שום ניתוחים נוספים, תעשה את המינימום שצריך כדי שתוכל ללכת.
וזה ניתוח, אתה יכול להגיד שני מילים, פרופסור קרשו, בקשר לניתוח הזה, מה הטכניקה, מה...
אז צריכים לשאול אותו איך הוא חושב, האם זה מינימל אינבזי, והאם הוא נכנס דרך צינוריות, האם זה ניתוח פתוח, האם הוא מרחיב את התאך, יש כמה ניתוחים שאפשר לעשות, בכמה טכנולוגיות, בכמה שיטות, אתה צריך ללכת עם נייר ועיפרון, ולבקש מהרופא שיסביר לך מה הוא עומד לעשות, או לבקש ממנו, כמו שקורה אצלי, באים אנשים ושואלים אותי, פרופסור, אני יכול להקליט את הפגישה? אני אומר להם, כן, תקליט את הפגישה, ואז הוא מקליט את הפגישה, ויכול לשמוע את זה כל הזמן בבית, ולהבין על מה מדובר. אבל אני לא יודע איזה ניתוח הוא חושב לעשות, מה הבעיה בין שתי החוליות, איך הן דבוקות, אם יש דיסק פרוץ בין החוליות, האם היצירות היא בגלל שכל התעלה מוצרת, או בגלל שיש דיסק שלוחץ והוא מצר אותה. כלומר, יש לך יותר דברים נסתרים מדברים גלויים בשיחה שלנו.
בהחלט, דוקטור. אני אבדוק את זה, פרופסור, ואני מודה לך על...
תבדוק, תחזור אלינו בשבוע הבא, עוד שבועיים, עוד שלושה, אני כאן.
אני מודה לך מאוד מאוד.
כל טוב, יקירי,
המון
כל
תודה לפרופסור קרשו, ביי ביי.
כן, שואלים אותי נו, מסרון, אתמול עברתי צילום עמוד שדרה עקב כאבי גב ומופיע אורתה בטנית מסוידת. לאיזה תחום רפואי עליי לפנות? תפני לרופאת המשפחה, אני מניח שאת עברת את גיל 70, האורתה בטנית מסוידת קיימת אצל הרבה מאוד אנשים, אם הקוטר של האורתה הוא תקין, אז זה דבר שקשור לטרשת אורקים. בטרשת אורקים ישנם הסתיידויות של כלי דם, ויש הרבה מאוד אנשים בגיל מסוים, מבוגרים יותר או מבוגרים פחות, שיש להם הסתיידות של כלי דם, והאורתה הבטנית שלהם מסוידת, או כלי דם אחרים הם מסוידים. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום, אני על הקו?
כן, אתה על הקו.
אליהו, מהמרכז.
בן כמה אתה אליהו?
אוטוטו בן 70, אוטוטו.
אוטוטו, כן.
69.
בסדר, זה לא משנה, 69.
לפני כמעט שנה בערך אחורה, הרגשתי שהבוענים ברגליים, אני כאילו לא מרגיש את הבוענים, כאילו לא מרגיש את הבוענים. הלכתי לאוטופד, שלחתי לפיזיותרפיה, נתנו לי רשימה של תרגילים, וזהו, שלחתי הביתה.
תראה, אם זה רק הבעונות של הרגליים, זה בדרך כלל לא מעמוד השדרה, אלא רק הבעונות של הרגליים יכול להיות מכף הרגל. יכול להיות מכף הרגל, יכול להיות מנעליים לוחצות, יכול להיות...
לא, 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 אני הולך עם נעליים טובות, יקרות, סנדלים, אני הולך בקיץ, עם גרביים. אני ממש, אני מרגיש כאילו ממש מפריע לי כאילו. לא יודע מה לעשות. זה לא נורא, אני לא מרגיש כלום, אני יכול להולך, רץ אפילו. אבל זה מעצבן מה שנקרא, מעצבן מה שנקרא, מעצבן.
תראה, בוא
נגיד את זה.
מה עושים? צריך לעשות בדיקה, יכול להיות שצריכים לעשות לך EMG, צריך לראות אם יש לך דפקים.
עשיתי, אני לא זוכר את התשובה, הייתי במכון בראשון לציר, עשיתי כל מיני בדיקות, זה, בדקו, הכל.
עשית MRI, עשית EMG?
יכול, כן, כן, נראה שכן, לא זוכר.
בדיקה עם חשמל, עם זרם, עשו לך?
כן, 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 כן.
ומה הייתה התשובה?
לא, אם הרופא לא אמר כלום, אז כנראה
שבסדר, תראה, זה יכול להיות בגלל שינויים ניווניים במפרקים שלוחצים על עצבים, זה יכול להיות מהרבה מאוד דברים. כשאתה עושה מסאז' זה לא משפר את ההירדמות?
ביד, עם הידיים כל פעם?
כן, אם אתה עושה מסאז' עם היד ומשפשף את האצבעות.
אני מרגיש שכאילו זה קשה, צריך קצת קרם שרגיש כאבים.
תגיד לי, האצבע קרה או בטמפרטורה רגילה?
לא. לא, 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 בסדר גמור, לא קרה כלום, לא, 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 לא קרה, לא כלום, לא.
ויש לך עודף משקל?
אני שוקל 87 קילו. פלוס מינוס, זה עודף משקל.
אם אתה 1.5 מטר, זה עודף משקל. לא, אם לא. אתה 1.90 מטר, זה תת משקל.
לא, לא, אני 1.75 מטר.
1.65 מטר, זה קצת, הייתי אומר שזה...
לא, 75 מטר.
1.75 מטר זה לא עוד, זה עוד סביר. תשמע,
אני לא יודעת, אני...
תראה, צריך לבדוק אותך בדיקה פיזיקלית, קשה מאוד להגיד, אבל יכול מאוד, יש לך שינויים בקרסוליים, הקרסוליים שלך קצת מעוותות?
לא, לא, ברוך השם, ברוך השם, בריאות איתנה, מה שנקרא.
בריאות איתנה, אצבעות רדומות. טוב, אין לי, אני צריכים לבדוק את זה בלי בדיקה, קשה מאוד לדעת, אני מציע לך לפנות לאורתופד של כף רגל. יש אורתופדים מומחים לכף רגל.
תודה רבה.
אורתופד של כף רגל, הוא יבדוק, הוא יראה, הוא יציע, יכול מאוד להיות שהוא יכול לפתור לך את זה די בקלות.
תודה רבה,
כל טוב, כל טוב, שבת שלום ורק בריאות. זהו רבותיי, סיימנו להיום. סיימנו לא לפני שאני יודע, לאייל פרנק שערך את התוכנית, למאירה פרץ שמפיקה אותנו, ליעל טלמן שאחראית על הדיגיטל, לאיציק אהרון שאחראי על השידור ב-103 FM, ולסער בן חמו שאחראי על השידור ב-104.5 FM. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. שבת טובה, להתראות, שיהיה לכם רק בשורות טובות, ובשבוע הבא באותו מקום ובאותה שעה, להתראות.